בעזרת השם נראה היום סיפור בתוך הסיפורי מעשיות. הסיפור נקרא הסיפור של הקפצן השישי, שהוא הקפצן בלי הידיים. ובתוך הסיפור הזה יש כמה וכמה יסודות מאוד עמוקים שקשורים לעניין של ראש השנה. בעזרת השם נראה כמה שנספיק. רבנו אומר, ביום השישי של החתונה, זה היה היום השישי של השבע ברכות, שמחת חתן וכלה, והיו מתגעגעים איך לוקחים לכאן את הקפצן בלי הידיים. וכל קפצן שהיו מתגעגעים אליו מיד הוא בא ואמר להם, אתם חושבים שאני בלי ידיים, ובאמת יש לי כוח גדול מאוד בידיים, רק שהכוח שלי הוא לא שייך לזה העולם כלל. ואספר לכם סיפור שממנו תבינו את הכוח שלי, תלמדו על הכוח שיש לי בידיים. ואז הוא אמר כמה תכונות יש לו בכוח בידיים. ואחד התכונות הוא שהוא אמר, שיש מצב שיורים חץ, והוא יודע לראות את כל העשרה חיצים, עשרה מיני חיצים שיש בעולם, הוא יודע לראות אותם, אבל גם אחרי שהוא יורה אותם, הוא יכול גם להחזיר אותם בחזרה. וזה הכוח שיש לו בידיים. לא רק שהוא יודע לראות את החיצים, שהוא גם יכול להחזיר את החיצים האלה בחזרה. זה דבר אחד. דבר נוסף הוא אמר, ויש גם עשרה מיני סמים שמושכים בהם את החיצים. כוונה, מושכים את החץ באיזשהו סוג של רעל. אז הוא אומר, אבל אני יודע את כל העשרה מיני סמים המרעילים, אבל אני גם יודע את כל העשרה מיני סמים שמרפאים. אז אני יכול לשלוח את החיצים האלה וגם להחזיר אותם בחזרה. וגם את העשרה מינים. וכל זה, אספר לכם סיפור, שממנו, כך אומר הקפצן, ממנו תלמדו להבין את הכוח שלי. והסיפור הוא כך, כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפס אותה. והיה התחתן איתה. פעם אחת חלם לו אותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו. והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי החלומות, ופתרו לו כפשוטו, שבאמת הפתרון הפשוט של החלום, שבאמת יום אחד היא תהרוג אותו. ומהחלום הזה, לא יכל המלך לתת עצה בנפשו מה לעשות לה, יהרוג אותה, צר לו, ישלחה מעל פניו, זה חרה לו מאוד, כי איש אחר יכחנה, וזה גרם לו צער גדול מאוד, כי הוא מאוד השתדל אחריה. ואתה תבוא לידי אחר, וגם אם ישלח אותה ותבוא לידי אחר, עכשיו בוודאי יוכל להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שיצא לאחר. ולא ידע המלך מה לעשות לה, ובין כך התקלקלה האהבה שלה אצלו קצת קצת, מחמת החלום, ובכל פעם נתקלקל האהבה שלה, האהבה שלו אליה יותר ויותר. וכן גם היא התקלקל אצלה האהבה גם כן. כמים אל מים, כך פני האדם, כך לב האדם אל רעהו, ושברגע שהוא הפסיק לאהוב אותה, אז כך גם אצלה זה קרה. עד שקרה מצב שהתחילה לשנוא אותו, ונעשה אצלה שנאה עליו, וברחה מפניו, ברחה מפני המלך. ושלח המלך אחריה לתפוס אותה, ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים, כי יש מבצר של מים, ויש שם 10 חומות זו לפני מזו. וכולם של מים, וגם הקרקע שהולכים עליה בתוך המבצר היא גם כן של מים, וכן יש שם אילנות ופירות, והכל זה של מים. מבצר מופלא מאוד, שכולו עשוי ממים, ויש שם חדרים ואולמות ועצים ופירות וחומות, והכל הוא של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי זה חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים. אבל להיכנס לתוך המבצר הזה אי אפשר להיכנס. מדוע? כי מי שיכנס יהיה טובע בתוך המים, כי הוא כולו של מים. והבת מלכה שברחה מהמלך הגיעה עד לאותו המבצר, והייתה הולכת מסביב לאותו המבצר של מים, ולא יכלה להיכנס פנימה, כי פחדה שהיא תטבע בו. והגידו למלך שהיא הולכת שם. והלך המלך וחילו עם החיילים שלו, וכשראתה זאת הבת מלכה, שהמלך מגיע אליה לתפוס אותה, אמרה, עדיף לי לטבוע בתוך המים של המבצר מאשר להתפס על ידי המלך. והיא רצה לתוך המבצר של מים. והיא עברה את כל העשר חומות, ונכנסה בכל העשרה שערים של המים, של החומות של המים, והגיעה פנימה. ואז המלך ציווה לראות בחצים, כי הוא לא יכול להיכנס פנימה, הוא ציווה לראות בחצים. והחצים פגעו בה, והיא נפלה חלושות. והיא נפלה מהחצים, היא נפלה חלושה בתוך המבצר של המים. ואמר הקפצן, ואני רופא אותה. כל זה מספר הקפצן בלי הידיים, ואני רופא אותה. את הסיפור הזה סיפר רבי נחמן בערך שנה לפני פטירתו. כשהוא סיפר את זה, וכשהוא הגיע לקטע הזה, הוא אמר, ואני רופא אותה, הוא הרים את הידיים, הוא אמר, ואני רופא אותה. ואני מרפא את הבת מלכה. כי מי יכול לרפות את הבת מלכה? רק מי שיכול לזרוק 10 חיצים ויכול להחזיר את 10 חיצים. ורק מי שיודע את 10 מיני רעלים, והוא יודע גם את 10 מיני סמים. ורק מי שיודע את הסודות האלה יכול לרפות את הבת מלכה. עד כאן זה הסיפור. עכשיו נתחיל לראות קצת את הסיפור, קצת להבין יותר לעומק, כי כמו שבעבר דיברנו, שכל אחד מהסיפורי מעשיות שסיפר רבי נחמן, זה למעשה סיפור שהוא כולו משלים, רמזים, לחוכמות מאוד מאוד עמוקות וליסודות מאוד גדולים בכל הנהגת העולם, בכל סדר בריאת העולם. רבי נחמן אמר שהסיפורי מעשיות יש בהם תורה יותר גבוהה מכל הליקוטים מוהר"ן, ומכל התורות שהוא גילה יש בזה תורות יותר גבוהות מהכל. וזה הסיפור האחרון שרבי נחמן סיפר בסיפורי מעשיות. פה בעצם למעשה מסתיים הספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. המלך שתפס את הבת מלכה מרמז על היצר הרע, על הסמך מם, שכל רצונו וכל חשקו ועניינו זה לתפוס עוד נשמה יהודית. הבת מלכה זה נשמות ישראל. כל הרצון והחשק שלו זה לתפוס נשמה יהודית בחלקו. מה הכוונה לתפוס בחלקו? הכוונה להביא את האדם היהודי לדרך החיים שלו. כי בכלליות גדולה מאוד יש שתי דרכים לחיות בעולם. או על פי התורה או על פי הדרך של הסמך מם. באמת אין דרך ביניים. זה רק לפעמים, זה נראה שיש איזה שביל ביניים. אבל באמת, זה או פה או פה. זה צריך להבין מדוע היצר הרע כל כך רוצה לתפוס עוד נשמה יהודית. מה הסיבה? מה העניין שלו? כתוב, אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. הזוהר הקדוש אומר שכל החיות והשפע שלו זה בא מעוד יהודי שנמצא בחלקו. אין לו חיות מצד עצמו. מצד עצמו אין לו זכות ואין לו, אין לו אפשרות להתקיים ולחיות ולהיות קיים. כל זה זה רק מאיתנו. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. ולא רק שהוא תופס יהודי ומעביר את זה לחלקו, אלא כל מחשבה שלא טובה, שאדם חושב, זה כבר חיות בשבילו. לכן כתוב בזוהר הקדוש שלפעמים היצר הרע עושה מסירות נפש ימים ולילות רק להכניס מחשבה. היצר הרע לפעמים עושה מסירות נפש של ימים ולילות רק להכניס מחשבה אחת לא טובה בלב האדם או במוח האדם. ואומר הזוהר הקדוש שממחשבה אחת לא טובה איזה חיות יש לו. מדוע? כי זה יסוד, זה סוד בבריאה, אנחנו לא יודעים את זה, בפשטות אנחנו לא רואים את זה. אבל תורת הסוד מגלה לנו את הדבר הזה, שכל החיות שלו, כל השפע שלו זה מאיתנו. לא רק שהוא תופס יהודי ומעביר אותו לגמרי לחלקו, אלא הוא אומר הזוהר הקדוש, הוא מוכן למסור את הנפש ימים ולילות בשביל מחשבה אחת לא טובה של האדם היהודי. לכן כל כך מלחמה גדולה יש עלינו כל הזמן. הכל זה בא מהצד שלו. אומר רבנו, והמלך תפס אותה, כי תמיד המלך תופס אותנו באיזושהי בחינה. המלך האכזר הוא באיזושהי בחינה תמיד תופס אותנו. יש יותר, יש פחות, אבל להיחלץ ממנו לגמרי זה דבר מאוד מאוד קשה. כי הלכה למעשה אנחנו יודעים, כל אחד יודע בנפשו עד כמה היצר הרע מוסר את הנפש בשביל להפיל אותנו באיזושהי בחינה, ואז הוא תפס אותה. תפס אותה, הכוונה תפס את הנשמה היהודית. אומר רבנו, ובאמת מתחילה להיות אהבה גדולה מאוד בין הנשמה היהודית ובין היצר הרע. מה זה האהבה הזאת? זה ההתחברות שלנו איתו. לכל אדם באיזושהי בחינה, כלא להיות מחובר אליו, זה כבר צריך להיות צדיק יסוד עולם. זה כבר צדיקים יחידים שזכו להיפרד ממנו לגמרי. הוא יכול אם זה בענה של קצת ממון. אדם לא, לא משקר, לא הורג אנשים בשביל הממון, אבל הוא אוהב ממון. קצת טיפה לשקר בשביל ממון, זה לא נורא, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה את זה. אז אלא יודע, זה כבר התחברות איתו. קצת אהבת אכילה, קצת אהבה הידוע וכן הלאה, לא הרבה, קצת, זה גם כן בשבילו חיות גדולה. בבחינה הזאת, לכל אדם יהודי, באותו בחינה שאדם קשור עם היצרה, לכל אדם יהודי יש חיבור וקשר איתו. ואז יש אהבה גדולה מאוד בין היצרה לבין האדם היהודי. האדם היהודי נהנה מאותם הנאות שהוא נותן לו, והיצרה נהנה מכל החיות שהוא מקבל ממנו. ועל כן יש, אהבה, אהבה גדולה בין המלך ובין הבת מלכה. ובאמת את האהבה הזאת אי אפשר להפריד בשום פנים ואופן. אנחנו לא יכולים להיפרד מהאהבה הזאת, האדם לא יכול בשום פנים באופן, לא לצאת משום מידה לא טובה, שזה גם בחינה של התחברות והתקשרות איתו, ומשום תאווה מתאוות העולם הזה, וכל שכן מדברים שהם קצת יותר רוחנים, כמו אהבת הכבוד והגאווה, שגם כן זה נקרא החיבור בין האדם היהודי לבין היצרה, אי אפשר להיפרד ממנו בשום פנים באופן. זה לא בכוחנו, לא בכוחנו. אבל הקדוש ברוך הוא, הבטיח בתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא הבטיח ולא ידח ממנו נידח. לכן הקדוש ברוך הוא בעצמו פועל פעולות בשביל לעזור לנו להיחלץ ממנו. ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכולו. אף אחד מאיתנו, אף אדם לא יכול בכוחות עצמו לצאת מהבחינה של היצרה. לכן הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. ומה זה, מה זה העזרה? בסיפור, היצרה בעצמו חלם חלום, חלם חלום שיום אחד, אתה רואה את האדם היהודי הזה שאתה באהבה גדולה מאוד איתו, תדע לך יום אחד הוא יהרוג אותך. אז היצר הרע הוא מקבל מסר. מה זה, איך מתקיים החלום הזה הלכה למעשה? אנחנו לא כל כך יודעים איך זה נעשה, אבל חז"ל אומרים, חלום זה אחד מ-60 מנבואה. יש בחינה, בכל חלום יש בחינה של גילוי, מגלים משהו. זה בפשטות אצלנו. אבל אצל היצר הרע הוא מקבל מסר. בשלב זה או אחר, של החיים של האדם, היצר הרע מקבל איזשהו מסר, ואומר לו, אתה רואה, ראובן או שמעון, זה שאתה באהבה גדולה מאוד איתו, הכל בסדר איתו, ואתה רואה שהקשר והחיבור שלך איתו הולך להיות לעד ולנצח נצחים, בא הקדוש ברוך הוא ומגלה ליצר רע. אתה רואה את היהודי הזה? יום אחד היהודי הזה יהרוג אותך. איך זה נעשה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה. רבנו רמז לנו את זה פה בסוד החלום. זה סוד שהקדוש ברוך הוא מודיע את ההודעה הזאת ליצר רע. אותו יהודי שאתה מקבל ממנו כל כך הרבה ואתה מרגיש שהחיבור שלך איתו זה נצחי, תדע לך יום אחד הוא יקום עליך, הוא יהרוג אותך, כמו שבאמת כך זה יהיה, שיום אחד אנחנו נהרוג אותו. תראה, נראה גם איך אנחנו עושים את זה. ברגע שהוא מקבל את המסר ואנחנו לא יודעים מזה, אומר רבנו, עכשיו מתחילה להתקלקל אהבה, מתחילה להתקלקל אהבה שבין המלך ובין הבת מלכה, דיינו שמתקלקלת אהבה שבינינו לבין היצרה. פה אנחנו מתחילים לראות את זה. פה האדם מתחיל להרגיש את הדבר הזה. איך זה מתגלה ומתבטא? בדרך כלל, עד הקלקול של האהבה, החיים של האדם פחות או יותר זורמים על מי מנוחות. פחות או יותר, הכל בסדר, ברוך השם, יש מסיבות טבע, אפשר לנסוע לטיולים בחוץ לארץ. עולם כמנהגו נוהג והכל בסדר. יום אחד, אדם קם בבוקר, הוא לא יודע מה הולך להיות לו היום הזה, ופתאום משהו מתחיל לקרות לו בחיים. משהו לא מסתדר לו בחיים. דוגמה לדבר. החיבור של, זה די נדיר היום במדינת ישראל, אבל יש מעטים שהחיבור שלהם עם היצרה זה מאוד מאוד בדרך של התאוות ממון. זה לא מצוי הרבה בדור שלנו, אבל יש כמה שנפלו בדבר הזה. יש להם חיבור עם היצרה בתאוות ממון. במשך שנים הכל היה בסדר. הכל בסדר, אין שום בעיה, המשכורת זורמת, העולם מאוד מסודר, מאוד מתוקן, הכל בסדר, אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, למלות את חלומותיו, את שאיפותיו. יום אחד פתאום משהו מתחיל להיות בעיות בממון של האדם. לא מובן, מה קרה? זה יכול להיות דרך העסק, זה יכול להיות דרך כל מיני בחינות, אדם מרגיש משהו פה לא מסתדר, הוא מתחיל להיכנס ללחצים בעניין של הממון. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, יש איזה יהודי שאחד מהדרכי חיבור שלו עם היצר הרע זה פעם או פעמיים בשבוע לשבת במסעדה, סעדה עם איכות מיוחדת, וככה לשבת על סעודה טובה, ויש חיות גדולה מאוד מהדבר הזה. פתאום האדם מקבל איזושהי מחלה בבטן, בעיכול, הוא לא יכול, הוא כבר לא יכול לחיות, הוא כבר לא יכול לאכול כמו שהוא היה רגיל. משהו פה התקלקל. בחיבור שלנו עם היצר הרע, אנחנו רואים פתאום שמשהו מתקלקל, משהו לא בסדר. היום, כדי לעורר אותנו, הקדוש ברוך הוא פועל עוד יותר בחריפות. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שאדם לא מסתדר עם עצמו. יש, אני זוכר לפני, זה היה בערך לפני שנתיים וחצי, שלוש שנים, הייתי בשדה, בפרדס, בהתבודדות, ניגש אליי איזה בחור, בחור צעיר, נראה מאוד נחמד, אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך את הסיפור שלי. אמרתי לו, בסדר. אז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, כל החיים שלי זה הצלחה הכי גדולה. עלה עכשיו, הוא סיפר לי שקיבלו אותו לטלוויזיה, הוא שחקן, הכל הולך בצורה הכי מוצלחת שיכולה להיות. הוא אומר, קיבלו אותי כבר להיות שחקן בטלוויזיה. הוא אומר, פתאום, איך שזה היה באותם ימים שזה קרה, פתאום אני מתחיל לקבל חרדות. אומר, אני באמצע הלילה, לא מוצא את עצמי, לא מסתדר, מזיע וכן הלאה, הלכתי לפסיכולוגים, לקחתי כדורים, כבר הייתי חייב לבטל איתם את החוזה, אני כבר לא מלא החוזה, אומר, אני כבר את עצמי לא מוצא. עד שהוא פגש איזה, הוא פגש במקרה ברחוב איזה יהודי, עם איזה כיפה לבנה, כזה, עם צ'ופצ'יק למעלה, אמר לו, תשמע, העצה שלך זה רק ללכת לשדה, להתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זהו, אני כבר כמה ימים פה, זה המקום היחידי שאני מוצא את המנוחה שלי, מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, אתה חייב ללכת לפסיכולוג, הוא ייתן לך תרופות, רפואות, אתה תהיה בריא. אמר לי, מי זה? תגיד לי, יש כזה פסיכולוג? אמרתי לו, ב-100% רפואה. אמר לי, מי זה? אמרתי לו, דוקטור פלדמן. אמר לי, מי זה דוקטור פלדמן? אמרתי לו, עכשיו אתה בפגישה איתו. פלד באנגלית, גם ביידיש זה שדה, מן זה איש, תלך תהיה איש שדה. זה הרפואות שלך. כל זה פתאום קורה משהו בחיים של האדם שמתקלקל פתאום, משהו לא בסדר. זה מה שרבנו אומר פה, התחילה להתקלקל האהבה ביניהם. בין המלך, שזה היצר הרע סמך מהם, ובין הנשמות ישראל. אם לא מתקלקל את האהבה, אנחנו לא נקלקל אותה. כל עוד, הכל בסדר, שאדם יש לו, ברוך השם, כל חודש, $10,000 נכנס לחשבון בנק בראשון לחודש, והוא יכול למלות את כל החלומות שלו, אין מציאות, אין סיבה בעולם שאדם יתעורר ויתחיל לחשוב אם צריך לשנות משהו. באים אומרים לו, תשמע, תחשוב רגע על החיים שלך, אומר, תחשבו אתם על החיים שלכם. החיים שלי, הכל בסדר, אין לי מה לחשוב עליו. כל עוד הכסף יחס בזמן, והכל הולך כמו שצריך, אין סיבה לאדם להתעורר לחשוב בעצם על המהות של החיים שלו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו, ברוך השם, ואז הוא מקלקל את האהבה. כי לכל האהבה אצלנו מתבטא שמתחילים להיות לנו בעיות בחיים. זה יכול להיות מחוץ לנו, והיום בדור שלנו זה מה שהרבה פעמים זה קורה בתוך האדם עצמו. האדם לא מסתדר עם עצמו. זה יכול להיות פתאום הוא נכנס לדיכאונות, לחרדות, עצבויות, כל מיני דברים שקורים לאדם. וצריך לדעת, השורש של כל זה, זה הקלקול של החלום. זה הקלקול של האהבה בגלל החלום. הודיעו מסר ליצר. הקדוש ברוך הוא מחכה. יש סיבות, נראה את זה בהמשך. יש סיבות שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם לחיות כך וכך שנים עם היצר באהבה גדולה. בשלב מסוים הוא מתחיל לקלקל את האהבה ביניהם. משהו מתחיל להיות בעיה בחיים של האדם. ואז זה לא מיד קורה, אבל בהתחלה האדם אומר זה בעיה שתוך חודש נפתור אותה. בהתחלה זה תוך יומיים, אחר כך תוך שבוע, אחר כך תוך חודש. לאט לאט הוא רואה, זה לא הולך ככה. לא מצליח לפתור, ואז האדם מתחיל להתעורר לחשוב על החיים שלו. אולי יש פה משהו אחר, אולי יש פה איזה מהות אחרת. וזה ההתנתקות, זה הבריחה שהבת מלכה ברחה מהמלך, כי כל כך התקלקלה אהבה אצלה, והתחילה לסנוע אותו, האדם מרגיש, החיים האלה, דרך החיים האלה אני לא רוצה אותם, והוא בורח. כשהוא בורח, הוא מגיע למבצר של מים. אבל צריך לדעת כלל גדול, היצר הרע לא מוותר עלינו. ואמרנו כמה פעמים שהסמך מם הוא למעשה יחסית ברסלב הראשון בעולם, והוא מקיים בנו אין שום יוש בעולם כלל. הוא לא מתייאש מאיתנו, והוא רודף אחרינו. הגענו למבצר של מים. מה זה המבצר של מים? בפשטות, המבצר של מים זה התורה. זה התורה, זה התשובה, זה החיים של המצוות. בעומק הדבר יותר, אומר רבי נתן, בעומק הדבר יותר זה שאדם צריך לוותר על איזשהו בחינה של אחיזה גשמית בעולם הזה ולעלות למדרגה יותר רוחנית. ולעלות למדרגה רוחנית יותר זה פחד גדול מאוד. כל אדם מפחד מלעלות למדרגה רוחנית יותר. מדוע? כי זה נראה לו שזה מבצר של מים שהולך לטבוע שם. נסביר קצת את עומק הדבר, למה האדם מפחד ממדרגה רוחנית יותר גדולה. כי כל מדרגה רוחנית יותר גדולה דורשת מהאדם לוותר על איזשהו אחיזה וביטחון שיש לו בעולם הזה. אז ברגע אנחנו לא יודעים עד כמה אנחנו כל כך בוטחים בעולם הזה, אנחנו כל כך בוטחים וסומכים על העולם הזה, שלוותר על איזושהי אחיזה בעולם הזה, באמת לאמיתה זה פחד מאוד גדול. ניתן דוגמה לדבר, שמעשים שקורים ברוך השם בדור שלנו הרבה. אדם, ברוך השם יש לו עבודה מאוד מסודרת, 8 שעות כל יום, הכל בסדר, והגיע למצב שהוא רוצה עכשיו להתחזק בלימוד. הרבה פעמים זה קורה. האדם היה מאוד מאוד רוצה לעבוד 4 שעות ו4 שעות ללמוד. הוא רוצה, לא רוצה עכשיו לוותר לגמרי על העבודה, עוד לא יכול, אבל 4 שעות, לעבוד 4 שעות ללמוד. ברגע, הוא מאוד מאוד, בפנימיות, בלב שלו, הוא מאוד מרגיש שהוא מאוד רוצה את זה. אבל ברגע שהוא בא, הלכה למעשה, הוא יושב רגע וחושב, רגע, אבל מה יהיה עם הפרנסה? רגע, אני כל חודש מרוויח 10,000 שקל. 4 שעות זה 5,000 שקל. איך מסתדרים עם 5,000 שקל? הוא בא הביתה, עושים התייעצות ביחד, מתחילים לבדוק איך אפשר לרדת מ-10,000 ל-5,000 שקל. התחום הזה, ה-5,000 שקל, דורש מאיתנו ביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא דורש ביטחון, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו מאיפה זה יבוא. באמת, ברובה דרובה של המקרים זה מגיע. זה מגיע בדרך כלל גם יותר מ-5,000 שקל. אדרבה, זה רק מוסיף ברכה בפרנסה של האדם. אבל, מדוע זה נקרא מבצר של מים? כי הקדוש ברוך הוא לא מראה לנו, לא מגלה לנו מאיפה יבוא הפרנסה. הביטחון שיש לנו ב-10,000 שקל כל חודש שנכנס לבנק, הוא פתאום יורד ל-5,000 שקל. יש פה פער, יש פה איזה מציאות, שזה הניסיון שלנו, שאנחנו לא יודעים בעצם מאיפה זה יבוא. ובאמת, זה מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד את האדם. עכשיו, זה לא רק בעניין של ממון. זה בכל מיני בחינות שאדם צריך לוותר על חיבור וקשר של האדם שיש לו עם העולם הזה. אדם צריך לוותר על זה, ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יחיה אותו ויפרנס אותו, או ידאג לשאר הדברים שהוא צריך. אבל הדרך היא, הקדוש ברוך הוא לא מראה את זה לאדם. זה חלל ריק, זה חלל פנוי. האדם לא יודע מאיפה יבוא עזרי. זה למעשה עומק הניסיון שלנו בחיים, לסמוך על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא דורשים מאיתנו לבוא ממציאות בטוחה לגמרי למציאות מופשטת לגמרי. זה ודאי אנחנו לא יכולים. אלא כל פעם האדם צריך לוותר על אחוזים, 10% של ביטחון בעולם הזה. על 10% זה מלחמה, זה מלחמה מאוד גדולה בתוך האדם. מאיפה אני אתקיים? ובאמת זה ניסיון מאוד מאוד גדול, כי העולם הזה מצד עצמו נראה מאוד בטוח. אם יש לי סדר בעולם הזה, יש לי מעמד, יש לי אחיזה בעולם הזה, האדם מרגיש מאוד מאוד בטוח בדבר הזה. לעזוב את זה ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, זה לסמוך כביכול על עין. אני לא רואה מאיפה זה יבוא. מבריאת העולם, מחטא אדם הראשון, עד שיבוא משיח צדקנו, תמיד יהיה לנו את הניסיון הזה. כתוב בספרים הקדושים, שזה עומק הניסיון של אברהם אבינו, בלך לך. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, לאן? טוב, תגיד לי לאן אני הולך? אל הארץ אשר הרקע. אברהם אבינו לא ידע בכלל לאן הוא הולך. הניסיון הגדול זה שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו את כל האחיזה, את כל הסמיכות דעת שלו, את כל הביטחון שלו, בכל המציאות שלו, אמר לו, אתה עוזב את הכל, אתה הולך למקום לא ידוע. לא רק מקום לא ידוע גשמי בעולם הזה, אלא גם מקום רוחני. אתה הולך למציאות חדשה לגמרי. לכן אומרים חז"ל, הלך לך היה ניסיון יותר גדול מאשר להיכנס לכבשן האש. האדם למסור את הנפש, זה רגע אחד, זה פעם אחת. אבל לחיות בחוסר ביטחון, בחוסר ודאות, מה הולך לקרות איתי, זה הרבה יותר קשה. זה כתוב במפרשים. לכן, את הניסיון של ליפול לכבשן האש, רוב מדרשי חז"ל לא מונים את זה מהניסיונות של אברהם אבינו. מה הניסיון הראשון של אברהם אבינו? לך לך מארצך. לסמוך על הקדוש ברוך הוא במקום שאני לא יודע שום דבר, זה יותר קשה מאשר אדם מוסר את נפשו. לכן, זה אומנם מחלוקת בחז"ל, אבל רוב הדעות בחז"ל, שהניסיון של ליפול לכבשן האש לא נחשב מהעשר ניסיונות של אברהם אבינו. הניסיון הראשון נחשב לך לך. החוסר ודאות הזאת. זה העניין של המבצר של מים. העניין של המבצר של מים זה הפחד שלנו להיכנס למציאות או מדרגה רוחנית יותר גבוהה, כי זה דורש מאיתנו אמונה חדשה, מדרגה חדשה של אמונה, במקום שאני לא יודע מאיפה יבוא העזר שלי, מאיפה יבוא הסיוע, אני לא יודע מאיפה זה יבוא, אני צריך ללכת ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של המבצר של מים. לכן המבצר של מים זה הניסיון של האמונה, שנדמה לאדם, כשאדם נמצא בחוץ, נדמה לו שהוא הולך לטבוע שם, לטבוע הכוונה לאבד את האחיזה שלו בעולם הזה, והוא לא יודע מה יקרה איתו. ובאמת, גם אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך המבצר של מים. כמו שלא יכלנו להיפרד מהיצר הרע, עד שהקדוש ברוך הוא לא סייע לנו, כך אנחנו גם לא יכולים להיכנס למבצר של מים. אדם לא יכול להיכנס למקום רוחני יותר מופשט מעצמו, מכוחות עצמו. מה עושה הקדוש ברוך הוא לסייע לנו? הוא שולח את המלך האכזר, את היצר הוא שולח אחרינו. ואז הוא מתחיל להפחיד אותנו. מהפחדים ממנו רצים לתוך המבצר של מים. זאת אומרת שאדם יכול לקבל את הכוח להיכנס למדרגה רוחנית יותר גבוהה רק מזה שהיצר הרע מפחיד אותו. זה גם הבחינה של להיכנס לתוך המים. אבל פרו הקריב את ליבות ישראל לאביהם שבשמיים. עד שפרו לא הגיע עם כל החילות שלו, עם כל הלוחמים, לעם ישראל, עם ישראל לא יזל להיכנס לתוך ים סוף. אמרו, איך ניכנס לתוך ים סוף? זה מבצר של מים, נטבע בו. ברגע שראו את פרו, היה את נחשון בן עמינדב, שהבין, אין ברירה, אני חייב לפרוץ את הדרך לכולם. זה הבחינה של הבריחה לתוך המבצר של מים, בגלל היצר הרע. לפני כמה זמן, היה איזה מישהו בחולון, אמר לי, אני מאוד רוצה לעלות לישיבה, אבל תראה, קשה לי. למה? אמרתי לו, למה קשה לך? תראה, אני אגיד לך את האמת, אני רגיל, יש לי את החדר שלי, הכל מסודר, אני אומר לי, אני גם קצת מפונק. אמרתי לו, לא, אז אם כך, אסור לך לעלות לירושלים לישיבה. זה בשום פנים ואופן, אל תעלה לישיבה לישיבה בירושלים, אתה צריך להישאר בבית, אמא שלך צריכה לדאוג לך לסעודות שלך, ולחדר, הכל, זה החדר בחומם, הכל בסדר, אל תעלה. אחרי חודש בערך הוא בא אליי, אמר לי, תשמע, אני חייב לעלות לישיבה בירושלים. אמרתי לו, למה, מה קרה? בגלל שאני יודע את הסיפור של רבנו, אני יודע מה עכשיו הולך להיות לו. הקדוש ברוך הוא שלח לו את היצר הרע, התחיל לרדוף אחריו. אמר לי, תשמע, אני בכאלה מלחמות רוחניות, או שאני יורד מהכל או שאני עולה לירושלים. אמרתי לו, אם כך, אין ברירה, אתה חייב לעלות לירושלים. אז זה הבחינה, שהיצר הרע מכריח אותנו להיכנס לתוך המבצר של מים. הוא מראה לאדם, אם תישאר בחוץ, אתה הולך להיות אבוד. אתה הולך לחזור בחזרה אל המקום שלו. אז הוא מכריח את האדם להיכנס לתוך המבצר של מים. ואז, מהפחדים, שאדם מפחד, שהוא יתפס לגמרי בחזרה, הוא רץ לתוך המבצר של מים. ובאמת, כשרצים למבצר של מים, באמת מצד המבצר של מים זה רק ברכות. זה רק ברכות. למדוע? כי כל הברכה של האדם בחיים, בעולם הזה, גם בעולם הבא, זה רק מכוח האמונה של האדם. באמת הברכה האמיתית היא באותו מקום שאדם מוותר על האחיזה, שם הוא מקבל את כל השפע שלו. אבל זה מפחיד. זה מפחיד. אז לכן צריך להכריח אותנו להיכנס. עצם העובדה שהבת מלכה, זה נשמות ישראל, רצו לתוך המבצר של מים, אומר רבנו, לא קרה לה שום דבר. נהפוך הוא. היא גילתה עולם נפלא מאוד. היא נכנסה, היא עברה את כל העשר חומות של המים, לא קרה לה שום דבר, היא לא טבע שמה. נהפוך הוא. הבת מלכה גילתה בתוך המבצר של מים עולם חדש לגמרי. עולם שהיא רוצה להישאר פה עכשיו. עכשיו היא כבר לא רוצה לצאת החוצה. כשרצים לתוך האמונה, לתוך ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, אדם אומר, על זה אני לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן. זה פי אין סוף יותר שמחה ואושר פנימי מאשר מה שבחוץ. אבל זה כשנכנסים פנימה. ובאמת לא קרה לה שום דבר. אבל פה אומר רבנו, אבל יש חשבון. לכל אדם יש חשבון. יכול להיות בגלגול הזה, יכול להיות בגלגולים אחרים. יש, צריך לדעת. חז"ל אומרים, מלכות הדערה כן מלכות הדרקיה. הסדרים שיש לנו בעולם הזה, יש גם למעלה. יש פה מחלקת התובע הכללי של מדינת ישראל. גם למעלה יש את התובע הכללי. יש לאנשים מסוימים תיקים בפרקליטות. תובעים אותם מדי פעם בפעם. גם למעלה יש תיקים בפרקליטות. לכל יהודי יש כך וכך תיקים בפרקליטות. הכוונה, זה מה שאדם צריך לחזור בתשובה ולתקן מצד האבונות, מצד מידות לא טובות, מצד תאוות מיותרות של העולם הזה. זה נקרא התיקים שלנו שאנחנו צריכים לתקן את זה. באנו לעולם הזה כדי לתקן את הדבר הזה. מכיוון שיש לנו את התיקים למעלה בפרקליטות, יש ליצר רע את הכוח לראות בנו את החיצים. אף על פי שברחנו לתוך המבצר של מים, ובאמת עכשיו המקום שלנו זה, זה, זה האמונה, זה התורה, זה, זה ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה הקדושה. עכשיו אנחנו כבר בתוך המבצר של מים. אבל אומר רבנו, היצר הרע הוא לא יכול להיכנס לפנימה, אבל מה כן הוא יכול לעשות? לראות בנו את החיצים שלו. מה הם החיצים שלו? אומר התומר דבורה, הרבי משה קורדבורו, הרמק, אומר, הוא מפרש את ה-13 מידות של רחמים, בערך של נושא אבון, אומר התומר דבורה, שכל האבונות שאדם עשה, בגלגול הזה, בגלגולים אחרים, הקדוש ברוך הוא נושא אותם. ברגע שאדם מתחיל לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא מתחיל להמשיך תיקונים על האדם, שיוכל להגיע לשלמות פנימית, באמת לתקן את הכל, לזכך את עצמו, הוא נותן ליצר רע אפשרות לייסר את האדם. וזה, האיסורים האלה, זה החיצים, למעשה, זה כל זה נועד כדי להביא אותנו לתיקון יותר ויותר שלם ויותר ויותר פנימי. כי בלי הניסיונות, בלי הקשיים, בלי האיסורים שאנחנו עוברים, אז אנחנו גם נמצאים בתוך המבצע של מים. אבל גם בתוך המבצע של מים צריך לתקן. אדם צריך לתקן את המידות, להזדקך מהתאוות המיותרות של העולם הזה. וגם, כמו שבחוץ היינו רדומים, גם בתוך המבצר של מים אפשר להירדם. מה מעורר אותנו? הכוח של המלך לראות בנו את החיצים שלו. אבל, אומר רבנו, זה לא פשוט. שהוא יורה בנו את החיצים, זה לא דבר פשוט, כי החיצים שלו הם מאוד חיצים שיכולים להפיל אותנו, ולא רק יכולים להפיל אותנו, גם מפילים אותנו לחלישות גדולה מאוד. וזה, וככה רבנו אומר, והיא נפלה חלושות. זה החולשה שעוברת על הנשמה היהודית מהרדיפה שהיצר הרע רודף אחריה, גם שהיא כבר בתוך התורה, גם בתוך האמונה, גם בתוך הקדושה. היצר הרע שולח בנו את החיצים. ואז אנחנו נופלים חלושות. מהחולשה הזאת באמת יכול לקרות כל מיני דברים לא טובים לאדם. האדם יכול להגיע לשברון, למשברים פנימיים בתוכו, כי זה לא פשוט. המלחמה של היצר הרע כנגדנו היא לא פשוטה, היא באמת יכולה להפיל אותנו. היא יכולה לגרום לנו לצאת מהמבצר של מים. מכל מה שעובר עלינו, לעזוב את הכל. או שהיא יכולה חס ושלום לשבור את האדם בתוך המבצר של מים. אדם יכול להיות שבור לגמרי, אפילו שהוא נמצא בתוך התורה. ואז, באמת, בכוח עצמנו, אנחנו לא יכולים לרפות את החולשה הזאת. אנחנו לא יכולים להתמודד בכוח עצמנו את כל הבחינה הזאת, וזה מה שאומר, זה מה שמסיים הקפצן את בלי הידיים את הסיפור, וכמו שאמרנו שרבנו שסיפר את זה הרים את הידיים ואמר ואני רופא אותה. פה בנקודה הזאת אנחנו צריכים את הצדיק שיעזור לנו לרפות אותנו מהחולשות האלה. מכיוון שזה מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה מה שעובר על האדם בתוך המבצר של מים, ובפרט בדור שלנו, שהדור שלנו מסיבות נסתרות מאיתנו, יש כוח ליצר הרע לרדוף אחרינו במרדפים נוראים, בדברים נוראים מאוד. ויכול להיות שעוד מעט יתברר לנו שיבוא משיח צדקנו, שעוד לא היה כזה דור עם כאלה מלחמות נוראיות שהיצר הרע נלחם עלינו, לא מוותר על אף אחד מאיתנו. לפעמים האדם שנים בתוך תורה, והוא יודע את האמת לאמיתה, ויום אחד הוא קם בבוקר עם איזה שיגעון, זה מעשה שהיה ממש פה באזור הזה, לפני כמה חודשים, ידיד טוב שלי, יהודי תלמיד חכם, ממש תלמיד חכם, היה מוסר שיעורים, וגם הוא מאוד מאוד, הוא גם מצד עצמו מאוד חכם, ככה היה מעשה, יום אחד הוא קם בבוקר, בערב הוא כבר היה בפאב, ועד היום הוא שואל אותי איך זה יכול להיות הדבר הזה. זה כל זה, זה החיצים של היצר הרע, שהוא לא מוותר על האדם, הוא לא מוותר אותו. הוא לא מוותר עלינו. ואז אנחנו צריכים סיוע, והסיוע זה הצדיק. זה הקפצן בלי הידיים שמסייע לנו בכל המציאות הזאת, בכל המלחמה הזאת. איך הוא עוזר לנו? הוא אומר כך, אני עוזר על ידי זה שאני יכול לזרוק חצים ולהחזיר אותם בחזרה. ולא רק שאני יכול לזרוק חצים ולהחזיר אותם בחזרה, אני יודע גם את העשרה מיני רעלים, ואני יודע גם את העשרה מיני סמים המרפאים. ומתוך הידיעה הזאת ומהכוח שלי בידיים לזרוק חצים ולהחזיר אותם, על כן אני יכול לרפות את הבת מלכה. דהיינו שהצדיק אומר לנו במשל הזה, במעשה הזה, אומר לנו בזה אני מרפא את כל נשמות ישראל. זה קצת צריך להבין בעומק הדבר מה העניין שהצדיק מרפא אותנו על ידי שיש לו כזה כוח לזרוק חיצים, להחזיר את החיצים, שהוא מבין את כל הרעלים ואת כל הסמים. כי רבי נחמן, בחוכמה מאוד גדולה, הלביש סודות מאוד מאוד גדולים בתוך הסיפור שלו. רבי נתן אומר על העניין של החיצים, שזה אחד הסודות הגדולים ביותר שרבנו גילה לנו, את המעשה הזה. ויש בזה סוד מאוד גדול מעניין של ראש השנה. אחד הבחינות העמוקות של ראש השנה, רבנו רמז לנו במעשה הזה. אומר, אמרנו קודם, בשם הרבה ספרים, הרמק, שברגע שאדם חוזר בתשובה, ברגע שאדם בורח לתוך האמונה, לתוך התורה, היצר רע יש לו זכות לזרוק עליו חיצים. אומר רבי נתן, והצדיק גילה לנו שברגע, מתי זה נקבע החיצים, מידת החיצים, איך זה יהיה כל העניין הזה, מתי זה נקבע? בשורש השנה. כל שנה, בראש השנה, נקבע איזה חיצים אדם צריך לעבור. כי בראש השנה מתעוררת מידת הדין. מהי מידת הדין? מידת הדין, באמת, יש בה רחמים מאוד גדולים. כי ברגע שאדם בא בראש השנה, בתשובה, ברצון, לשנות את דרכיו, מיד נמשכים על האדם רחמים מאוד גדולים. אבל אז מתעורר הטענה. היצר הרע לא שותק, אומר, תשמע, בסדר, הוא רוצה לחזור בתשובה, שיחזור בתשובה. לי יש תיקים כנגדו, יש לי טענות כנגדו. אומר רבי נתן, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, וכן הוא לא מבטל את הטענות של היצר הרע. הוא לא מבטל. ואז בודקים בשמיים, כמה האדם יכול לסבול בשנה הזאת. שנה הבאה נדון בה בפני עצמה. כמה הוא יכול לסבול בשנה הזאת, איזה חיצים, איזה עוצמה של חיצים, מה התדירות של החיצים, כמה הוא יכול לסבול. ואז הקדוש ברוך הוא מסכים בבחינה הזאת, הוא מסכים עם היצר הרע, אבל הקדוש ברוך הוא ברחמנותו, הוא שולח את החיצים במידה שאדם יכול לקבל, שאדם יוכל לספוג אותם. ואז הוא אומר ליצר הרע, אחרי שדנו על כל העניין, יש לך רשות כך וכך לצייר את האדם הזה, לזרוק בו חיצים, לייסר אותו. והוא שמח בזה, הוא יוצא, הוא קיבל רשות, 300 חצים, כל יום שני חצים, מחלק את זה ל-150 יום, הוא אומר, לא כל יום, נעשה הפסקות כדי לתת לו לחיות, וכל ראשון ורביעי נזרוק בו שני חצים, במשך 150 פעם. כל זה, איך זה מתגלה אצלנו? זה האיסורים, הצער, התיקונים, אנחנו קוראים לזה תיקונים שאנחנו עוברים במשך כל השנה. וזה החצים שהוא זורק בנו. אומר רבי נתן דבר נורא מאוד. אבל כל זה עד שהגענו לצדיק. ברגע שהגענו לצדיק, אז הוא אומר, יש לצדיק בית דין משלו. זה שמעתי כבר לפני עשרות שנים. בראש השנה יש, ראינו שרבנו אמר לשונות מאוד מאוד מיוחדים ויוצאי דופן העניין של ראש השנה. אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל, וכל העולם תלוי בראש השנה שלי. הוא אומר, אמר גם דיבור כזה, אכלי, אכלי הכוונה, אני מאחל לעצמי, שאזכה לראות את אור בהירות הדרכים שיוצאת מכל פסיעה ופסיעה שאתם עושים אליי. שמכל פסיעה שאתם עושים אליי נברא מלאך שמקרב את הגאולה. כאלה, רבנו אומר על עצמו, יהיה רצון שאני אזכה לראות את האור שיוצא מהפסיעות שלכם אליי. זה פלא גדול, הלשון של רבנו. רבנו נקט בלשונות מאוד מאוד יוצאי דופן על גודל העניין של ראש השנה. מה שגם בתורות שלו לא ראינו בשום עניין שרבנו מדבר כאלה לשונות על איזה עצה או איזה תורה שהוא גילה, כמו שהוא מדבר על העניין של ראש השנה. ורבנו אומר שזה סוד גדול, והקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה, ועוד ועוד לשונות ודיבורים שרבנו דיבר על ראש השנה. לפני 30 שנה שאלתי את אחד מזקני ברסלב, אמרתי לו, תקרב קצת להבנתנו, מה זה העניין הזה? אז הוא אמר לי כך, אמר לי, שכך גם קיבלו בעל פה מדור לדור, וגם מובא בליקוטי הלכות ועוד ספרים ביור הליקוטים, שרבנו גילה שבראש השנה יש לו בית דין משלו. יש לו את הבית דין שלו. וכשברגע שאדם מתחבר עם הצדיק, בפרט אם זוכים להגיע לקיבוץ, ואם אדם מנוס ולא יכול להגיע, זה גם קורה. אז ההתקשרות עם הצדיק זה גם מאוד מאוד מועיל בדבר הזה. ברגע שאדם מתחבר עם הקיבוץ ועם הצדיק בראש השנה, אז יש זכות מיוחדת לאדם להיות נידון בבית דין של רבנו. כי באמת בשמיים, בבתי דין יושבים נשמות של צדיקים. זה דבר ידוע. רק לרבנו יש בית דין מיוחד. ובבית דין של רבנו, הוא לא מוותר לנו. צריך לדעת, רבנו לא מוותר. למה הוא לא מוותר לנו? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יוותר לנו. לכן הוא לא מוותר לנו. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. ומכיוון שהוא ברא אותו במידת הדין, לכן אנחנו חייבים לתקן ולעבור את המציאות הזאת. זה הגמרא במסכת סוכה אומרת, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את העולם מבעת הדין. הצדיק יש לו כוח לשנות את כל סדר הנהגת העולם. אבל רבי שמעון לא עשה את זה. למה הוא לא עשה את זה? אם הוא יכול לפתור את העולם ממידת הדין, למה הוא לא פתר את העולם ממידת הדין? מידת הדין זה לא נעים. זה תיקונים, זה איסורים, זה גלויות. אז למה לא פתרת אותנו? הכתוב באחד המפרשים אומר, שרבי שמעון אמר, דיו לעבד להיות כקונו. אם הקדוש ברוך הוא, שהוא בוודאי יכול לפתור את העולם ממידת הדין, ואני רואה שהוא לא פותר, אז גם אני שיכול, אני מתנהג כמו הקדוש ברוך הוא, לא פותר את העולם ממידת הדין. לכן, בבית דין של הצדיק, זה לא שפותרים אותנו ממידת הדין, כי אין רצונו של הקדוש ברוך הוא שיפטרו אותנו ממידת הדין. אלא מה? הצדיק דן אותנו. כי זה גם בבתי דין אחרים הצדיקים דנים. אבל, ככה אמר לי אחד מזקני ברסלב, שהצדיק יכול לדון, יש לו דין מיוחד. יש לו דין מיוחד. מה הדין שלו? זה מה שרבנו אמר, אני יכול לזרוק חצים ולהחזיר אותם, החצים זה מידת הדין. אני יכול להמשיך את מידת הדין, אני יכול גם לבטל את מידת הדין. אבל גם אני יכול לרפות במידת הדין. וזה הסוד של הרעלים ושל הסמים. מסביר רבינת הנקודה מאוד עמוקה בזה. ברגע שהיצר הרע זורק עלינו חץ, יש שני דברים שקורים לאדם כתוצאה מהחץ. דבר אחד, כואב. מגיע חץ לאדם, זה כואב. אבל יש עוד דבר. היצר הרע שם רעל על החץ. אז ברגע שהחץ מגיע אלינו, מלבד המכה שקיבלנו מהחץ, קורה פה עוד דבר. נכנס רע לתוך האדם. ואז הסכנה של הרעל יותר גדולה מהסכנה של החץ. החץ זה מכה, פצע. זה בסדר, פצע אפשר לרפות. אבל אם נכנס דרך הפצע רעל ומתחיל לזרום בתוך הדם של של האדם, הרעל יכול לעשות נזק הרבה יותר גדול מהפצע עצמו. לכן הרעל יותר מסוכן מהחץ עצמו. אומר רבנו, ואני הופך את הרעלים לסמי מרפא. וזה סוד ראש השנה. נסביר מה הכוונה. אומר רבנו, כשבאים אליי, אדם מתחייב. אדם מתחייב ב-300 חצים, אני אזרוק עליו את ה-300 חצים. אני לא אבטר לו. אבל מה? כל אחד מהחצים אני אמשוך בסם מרפא. כל עוד אתה אצל היצר הרע, הוא יזרוק לך 300 חצים, אבל עם רעלים. ואני אזרוק את זה עם סמי מרפא. ועדיין זה משל. מה הנמשל? פה אומר אבי נתן, סוד מאוד 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 גדול. אומר, ברגע שאדם עובר איסורים, זה לא נעים. כשאדם עובר תיקונים בעולם הזה, זה מציאות מאוד מאוד לא נעימה לעבור את זה. אבל מה? הבעיה יותר גדולה מהאיסורים, מה קורה בנפש האדם כשהוא עובר את האיסורים. מה זה הרעלים? הרעלים זה הדעת שהיצר רע מכניס בתוכנו כתוצאה מהאיסורים. ברגע שמגיע איסורים לאדם, מיד היצר רע מתחיל לדבר עם האדם. יש כזה דבר, הוא מדבר בתוכנו. זה לא דמיונות. זה כתוב גם בסיפור אחר, בסיפורי מעשיות. לכן יש לאדם מוח ימיני ומוח שמאלי. במוח ימיני הצדיק מדבר, במוח שמאלי זה הסמך מדבר, היצר רע מדבר. מה הוא אומר לנו? כתוצאה מהאיסורים, הוא מכניס בנו דעת כזאת, שעכשיו אנחנו חייבים להיות מדוכאים, עצובים, אנחנו צריכים לכעוס על כל העולם, כל כדור הארץ לא שווה, אין אף אחד, אף בן אדם. זה, הרעלים זה המרירות והעצבות שאדם מתחיל להיכנס בתוכו כתוצאה ממה שעובר עליו. ואדם מתחיל, ברגע שאדם מתחיל להיכנס למהלך של מרירות ועצבות, או לחילופין, זה כמה גוונים יש לה, כי יש 10 מיני רעלים, זה 10 מיני גוונים. אז יכול להיות פתאום אדם נכנס לחרדות, אדם נכנס ליאושים, עצבויות, דיכאונות, כל מיני, זה הגוונים של 10 מיני רעלים. אומר רבנו, הוא באמת יותר קשה והרבה הרבה יותר מסוכן מהאיסורים עצמם, זה מה קורה לאדם בעקבות האיסורים. שאדם נכנס לדיכאונות או לחרדות כתוצאה מהאיסורים, זה פגיעה הרבה יותר קשה מעצם האיסור, האיסורים עצמם. האיסורים יכול להיות ביזיונות, האיסורים יכול להיות הפסד ממון, יכול להיות איזה בעיה בתוך הבית, כל מיני בחינות של איסורים. הבעיה הגדולה, מה קורה לנו אחרי שאנחנו מקבלים את כל זה. אומר רבנו, היצר הרע, ה-300 חצים, הוא אומר, מה-300 חצים אני יודע שאתם יכולים להתרפא. אתם עם קשה עורף, כמה שאני אזרוק לכם חצים, אתם יכולים לקום מזה. אבל מה הוא רוצה להרוויח את הרעלים שנכנסים בתוכנו? שזה הדיכאונות והצבויות שנכנסים בתוכנו כתוצאה מהחיצים. אומר אבי נתן, רבנו גילה לנו דבר נורא מאוד. ה-300 חצים זה רצונו של הקדוש ברוך הוא יגיע אלינו. מה הוא פעל? הצדיק פעל שאת הרעלים הוא יחליף בסמי מרפא. ואז, מה זה הסמי מרפא? הסמי מרפא זה דעת של אמונה ושל התחברות עם הקדוש ברוך הוא בתוך האיסורים. וזה פלא גדול מאוד, שאנחנו ממש רואים את זה הלכה למעשה. אדם הגיע לצדיק, רואים, לפעמים, הרבה פעמים זה קורה. באומן אדם מרגיש, ראש השנה באומן, שבוע, לא יודע אם הייתי בן אדם, הייתי מלאך, אולי הייתי בשרפי הקודש, חיות, אופני הקודש, אדם אומר, אין עולם, אין עולם. אני יודע שזהו, אני כבר מלאך, אני כבר לא בגדר בן אדם. איך שאדם חוזר הביתה, זה, הרבה פעמים אני נזכר במעשה שקרה לי בעצמי, אבל זה המשל, זה מעשה אמיתי, שזה כמו סימנדר. זה היה לפני בערך 15 שנה, חזרתי מלאך מאומן, לא, אין עולם הזה, אין כלום. הגעתי הביתה, אשתי הייתה קצת עצבנית, לחוצה קצת מזה, הגעתי הביתה, שמתי את המזוודות, אולי 5 דקות ישבתי בבית, היא אומרת לי, תזרוק את הזבל. רציתי להגיד לה, מלאך זורק זבל? מה זה שייר עכשיו? אבל הבנתי שהבן אומר, עכשיו תתחיל להוריד את הזבל, תתחיל להוציא מתוכך את כל... עכשיו העבודה מתחילה. קיבלת עכשיו אורות, היית מלאך, עכשיו תתחיל את העבודה, תתחיל לנקות את הבית מהזבל, תוציא אותו החוצה, תזרוק אותו, את הזבל הפנימי, תזרוק החוצה. איך שאמרנו, אמרתי שזה מעין תמרור. מגיעים מאומן, המעשה הוא אמיתי, אז זה לימד אותי לכל השנים. באומן, יכול להיות, בדרך כלל אדם מקבל קצת רוחניות, ברוך השם, נהיה קצת מלאך, מעופף, יש אנשים בפושקינה, מרגישים שהם הולכים פה שכינה, הם הולכים איזה 10 סנטימטר מעל האדמה, ברוך השם. חוזרים הביתה, מתחיל כל העבודה, מתחיל עם כל התיקונים. ורבנו לא מבטר, רואים את זה. הוא לא מבטר לאדם, הוא זורק עליו חיצים, הוא מתחיל להביא אותו... האדם אומר לפעמים, שנה שעברה היה יותר טוב, אני לא מבין מה זה. אמרו לי, תיסע לרבי לחבד, תקבל את התיקון הכללי שלך, הוא הבטיח לך. כמה וכמה אנשים אמרו לי, שמע, אני הרגשתי באומן, טוב, מאז שחזרתי קיבלתי את הקלקול הכללי שלי, לא את התיקון הכללי שלי. מה עובר עליי מאז הנסיעה? אבל זה באמת, רואים שזה מתקיים. אבל בד בבד, אם נתבונה, נשים לב דבר פילי. כשאדם מחובר עם הצדיק ועם ראש השנה, מה שעובר עליו זה פלא גדול איזה דעת ואיזה התחזקות של אמונה קורית לאדם. לכאורה זה, אם באמת נתבונן בזה, אנחנו רואים שזה בעצם כל אחד שהיה בראש השנה וחזר, כל אחד זה בעצם סיפור פלאי וניסי לגמרי. שעובר כאלה תיקונים, זורקים עליו כאלה חצים, ומכל זה אתה רואה שהוא רק מתעלה, הוא רק מתחזק. ממש שוברים אותו מכל הכיוונים, אתה, מישהו בא לדבר איתו, מה שלומך? אומר, ברוך השם, הכל לטובה, השם מנהיג את העולם. כאלה דיבורים יוצאים מהאדם, האדם בעצמו כבר לא יודע מאיפה אני מדבר. מאיפה מדברים? מהסמי מרפא של הצדיק. זה מה שהוא פעל, הצדיק בראש השנה, להחליף את כל הרעלים לסמי מרפא. וזה, רואים בזה, באמת, אני לפעמים רואה מישהו שעובר כאלה תיקונים, אני אומר, בן אדם כזה, אם הוא לא היה, תחת השמירה של הצדיק, הוא היה מאושפס כבר באברבנל כבר כמה חודשים. אין סיכוי שבן אדם הזה היה מתהלך נורמלי, רק מה שעובר עליו. ואתה רואה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, אתה רואה אותו, הוא מתחזק, לא רק זה. עובר עליו יותר, הולך כבר לחזק אחרים. וזה דבר פלאי מאוד, הנקודה הזאת זה דבר מאוד פלאי. כמה שאדם עובר, הוא רק ש... אומר רבי נתן, רק תחזיק את עצמך עם הצדיק, אל תעזוב את ההתחברות, את ההתקשרות עם הצדיק, אתה רואה כמה שאדם עובר, הוא רק מתעלה, הוא עולה, וזה לא מובן איך הדבר הזה בכלל קורה. אבל הסוד והפנימיות של הדבר, זה בא מבחינת הסמים של הנמשכים על החצים של הצדיק. וזה הרפואות, זה מרפא אותנו מהחולשות שלנו. אבל זכיתי לראות, ברור השם, אני מקורב לרבנו בערך 32 שנה, לב נתיבות חוכמה. ראיתי אנשים, אחד מהמשפיעים הכי גדולים היום בברסלב, היה ידיד מאוד טוב שלי, אני זוכר לפני בערך 24 שנים, זוכר יום אחד בשבת בצהריים, היינו שכנים, באתי לבקר אותו בשבת בצהריים, הוא אמר לי, עכשיו אני עוזב את הכל, תן לי רק איזה ספינה ביפו, אני שוכב על הספינה הזאת, לא רוצה להכיר את העולם, לא רוצה להגיע לחוף, רק אני חולם, רק להיות בספינה, וזה יהודי, תלמיד חכם מאוד חשוב. אמרתי לו, על מה ולמה? הוא אומר, מרוב האיסורים שעוברים עליי, אני רק רוצה את המקום הזה. רק תן לי ספינה, אני לא יודע למה היה לו בדיוק חלום כזה, שבספינה ביפו יהיה לו רגיעה קצת בדבר הזה. אבל היום הוא אחד המשפיעים החשובים ביותר. כל זה, זה רפואות, באמת, זה פלא מאוד גדול, שעוברים כאלה תיקונים, ועוברים כאלה בירורים, וכל זה מתהפך להיות עוד יותר התקרבות לקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, זה לא רק שאדם עובר איסורים. רואים שרבנו גם לא מפחד, לא חושש, אם יש צורך, גם להוריד את האדם. לפעמים הוריד את האדם והוא יכול לחפר אבון, לשאול תחתיות. זה, יש, בשיחות הרן, יש שיחה שצריך להבין את השיחה הזאת. שם רבנו אומר כך, אומר, אני היחידי שיכול לעשות טובה לבעל בחירה. לכאורה זה לא מובן. בפשטות, כוונת רבנו, שאדם שיש לו בחירה, אז רבנו אמר, אני יכול לעזור לו, אני יכול לעשות לו טובה, כוונה לעזור לו, לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הפירוש הפשוט, בלשון, אני יכול לעשות טובה לבעל בחירה. אבל הקושי בזה, שברוך השם, היו עוד הרבה צדיקים, גם לפני רבנו, וגם אחרי רבנו, הרבה מאוד צדיקים, שהחזירו הרבה מאוד אנשים בתשובה. היה גם בתקופת רבנו, היו צדיקים שהחזירו אלפים בתשובה. הסבא של רבנו, הבעל שם טוב, הציל את כל היהדות. אז מה רבנו מתכוון שהוא אומר, אני יחידי שיכול לעשות טובה לבעל בחירה? מאוד לא מובן. אומר, מסביר הביאור הליקוטים, אומר שרבנו, כדרכו בקודש, רמז לנו נקודה מאוד עמוקה. כל הצדיקים שעוזרים לנו להתחזק, לחזור בתשובה, להתקרב לתורה, ברגע שמוצאים את האדם מהמקום שבו הוא היה, עוזרים לו לצאת, באותו רגע מכניסים אותו לתוך הקדושה, הם לא נותנים לו בשום פנים ואופן לחזור לאותו מקום. מדוע? הם מפחדים שאם הוא יחזור לאותו מקום, זו סכנה מאוד גדולה, כי היצרה יכול לתפוס אותו ולהשאיר אותו במקום הזה. לכן, ברגע שמתקרבים לצדיקים, הצדיק מוציא את האדם, וזהו, רק עוזר לו להישאר בתוך הקדושה. אבל כתוב בספרים הקדושים, ודאי זה נפלא וזה דבר מאוד טוב, אבל יש בזה חסרון מסוים. מה החסרון? שאדם, בפעם אחת שאדם יוצא ממצרים, שזה סוד יציאת מצרים, בפעם אחת שאדם יוצא, הוא לא הוציא עדיין את כל מה שהוא צריך להוציא. יש עוד ניצוצות קדושה. יש עדיין חלקי נפש רוח נשמה שלו שנשארו במצרים. כל אחד במצרים הפרטית שלו. ולכן, כדי שאדם יזכה באמת לתיקון השלם שלו, הוא חייב לחזור למצרים. חייב לרדת עוד פעם לגלות, לעבור בירור ולצאת משם עוד פעם. הלוך ושוב, כמה פעמים, עד שבסוף הוא לא צריך ללכת לשם יותר. אומר הבירור ליקוטים, שרבנו אמר, כל הצדיקים אמרו, מה, אותם הבחינות שהוא עדיין לא תיקן, זה לא העניין שלנו, אנחנו נוציא אותו. הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לזה. אומר הבירור ליקוטים, מה רבנו אמר? רבנו אמר, אני לא מפחד, אני אוציא את האדם ממצרים, אבל האדם שלי גם יחזור למצרים. עד שהוא יברר את כל הנפש רוח נשמה שלו, אני אחזיר אותו למצרים. וזה דבר נורא. דבר נורא מאוד שהצדיק יכל לקבל על עצמו כזה דבר. להוציא בן אדם ממצרים וגם להחזיר אותו בחזרה. ומה, אתה לא חושש מהיצר הרע שיתפוס את הבן אדם? זה עומק הדבר. אני יכול לעשות תשובה לבעל בחירה. אני אחזיר לו את הבחירה בין הטוב ובין הרע. אני אעזור לו לעבור שם בירור, אבל אני יכול לעשות לו טובה. מהי הטובה שהוא עושה? הטובה שהוא עושה זה שאפילו שאדם יורד, הוא ייתן לו הרהורי תשובה במקום שמה שהוא נמצא, והוא לא יפסיק לצעוק לקדוש ברוך הוא גם מהמקום הזה. זה הטובה שהוא עושה לבעל בחירה. ואז באמת בדרך הזאת אנחנו לא בוחרים ללכת לרדת, אבל אנחנו משתדלים לעלות, לא לרדת, אנחנו לא רוצים לרדת. אבל לפעמים רואים שפתאום בא איזה רוח שרה, תופס מישהו, תופס אותנו, אנחנו לא יודעים איפה, פה בצברון, וזורק אותנו לפעמים מאיזה אלף מדרגות לאיזשהי מקום, איזושהי בחינה שאדם בכלל לא יודע, הוא לא מבין בכלל איך הוא הגיע לשם. כמו הידיד שלי שמצא את עצמו יום אחד, קם בבוקר ובערב מצא את עצמו בפאב. וזה סיפור אמיתי, זה מישהו שהוא תלמיד חכם מאוד חשוב, בכל הפרדס של התורה. אבל מה? זה אצלו ראיתי מה זה נקרא טובה לבעל בחירה. הוא יושב בפאב והוא צועק לקדוש ברוך הוא. מתוך המקום הזה, מתוך הירידה הזאת, הוא במרירות גדולה, מה אני עושה פה? הוא רוצה לצאת, לא, מחזירים אותו בחזרה. אומרים לו, למה? ברגע שאדם חזר אל הירידה שלו, ומשם הוא צועק מעומק הלב, והוא מרגיש מרירות שהוא נמצא במקום הזה, בזה הוא בעצם מלקט עוד חלקי נשמתו, נפש רוח נשמה, שעדיין היו, נשארו שם במקומות האלה. זה, כל זה, זה גם, זה כלול בעשרה מיני סמי מרפא, שהצדיק זורק עלינו, שהצדיק זורק עלינו, וזה צריך לדעת יסוד וכלל גדול מאוד בדבר הזה. ברגע שאנחנו זוכים, אז גם פעם שמעתי, באחד מזקני בועסל שהוא אמר, ברגע שאדם מתחבר, מתקשר עם הצדיק, בפרט אם זכה להיות בראש השנה, צריך לדעת, נכנסנו לחדר חדש, תלמוד תורה חדש. עכשיו אנחנו תלמידים בתלמוד חדש, תלמוד תורה חדש לגמרי. הכוונה זה מהלך חדש לגמרי בחיים של האדם. הצדיק הוא מעביר אותנו את כל הבירורים האלה, אבל מה יש לנו ברוך השם הבטחה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות תפילה מנחה, הלכה זין, באות העיני, אומר שם בלשון הזאת, ואפילו אם האדם חלילה ייפול לאבונות גדולים, אם לא יעזוב את הרצונות והכיסופים ואת האמונה ואת ההתקשרות עם הצדיק, ככה אומר רבי נתן בלשון הזאת, גם כל הירידות שלו יתהפכו להיות כלים לקבל אור אין סוף, מה שאף אדם בבריאה לא יכול לעשות אלא הוא. ככה זה הלשון שלו, של רבי נתן. לכן באמת אנחנו צריכים לדעת שזה יסוד ראשון בהכנה שלנו לראש השנה, זה להתחבר ולהתקשר כל פעם, כל שנה, במקום חדש, בפנימיות שלנו, בהבנה, באמונה, בדעת, בהתחברות חדשה עם הדרך של הצדיק. צריך לדעת, יש דרך, זה הדרך של הגאולה, לדעת השם, כל נשמות ישראל יזכו ממש בקרוב לדעת את זה, את האור הזה, וזה ודאי יקרה, הדבר הזה, וזה קורה. אנחנו בתוך הדעת, בתוך התהליך הזה, וזה דבר שקורה, וכל שנה, כל שנה, אני זוכר לפני 6 שנים, או 6 או 7 שנים, זה היה באלול, אז שמעתי שיחה מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר, השנה זה פעם ראשונה שאנחנו נוסעים לציון של רבנו. פעם ראשונה שאנחנו נוסעים לראש השנה. כשהרב אמר את הדיבור הזה, אז אני פירשתי את זה, הכוונה שהוא מתכוון לחזק אותנו, שנתחדש בנסיעה, לא נרגיש שזה כבר דבר רגיל. מיד הוא אמר שלא זאת הייתה כוונתו. הוא אמר, שעומק הדבר, הוא אמר, שרבנו כל שנה עולה בעליות רוחניות עצומות למקומות חדשים. ואז כל סדר ההשפעות, התיקונים, כל הסדר של ראש השנה, כל שנה זה מתחדש בחידוש שלא היה מעולם. לכן הוא אמר, הציון של רבנו זה בכל ראש השנה זה מקום חדש לגמרי. זה לא מה שהיה, זה מקום חדש לגמרי. אולי זה אותו שיש, אולי זה אותו אבן, אבל ברוחניות זה מקום אחר לגמרי. נמשכים תיקונים חדשים לגמרי, ואנחנו צריכים לדעת, בין מי שנוסע, בין גם מי שלא נוסע, מכל מיני סיבות, או נשים שלא יכולות לנסוע, צריך לדעת, יש להם את כל התיקונים של רבנו, צריך לדעת, בראש השנה אדם יכול לקבל נשמה חדשה לגמרי. אדם יכול להתחדש בהתחדשות, ואני רוצה להגיד משהו מניסיון אישי שלי, וגם מניסיון של הרבה אנשים שבמשך השנים ראינו את זה, ברגע שאדם יודע את זה ומאמין בזה, אני יכול לקבל נשמה חדשה לגמרי בראש השנה. אתה מכיר את עצמך? אתה מכיר את עצמך עד הכניסה, עד השקיעה של החמה ערב ראש השנה. נכנס ראש השנה, זהו, אתה אדם חדש, עולם חדש, תקבל נשמה חדשה. ואני רוצה להגיד משהו, זה כפשוטו ככה. זה ממש כפשוטו, וכל שנה אדם יכול לקבל עוד ועוד תוספות, משהו בכלל לא... אנחנו בעצמנו לא יודעים בכלל מה אנחנו יכולים לקבל. אנחנו צריכים רק להאמין בזה. ולבוא להגיד, בימים של ראש השנה, בפרט בראש השנה, שומעים תקיעת השופר, אז עולים כל העולמות, יורדים השפעות חדשות לגמרי. זה נקרא שעכשיו כל המוחין החדשים של כל השנה יורדים לכל העולמות בתקיעת השופר. אז אנחנו צריכים לכוון בדעתנו שאנחנו עכשיו באנו לקבל נשמה חדשה. לעשות תשובה לעבר, קח את הבן אדם הזה שאתה מכיר, להגיד לקדוש ברוך הוא, יש פה איזה בן אדם שאתה מכיר, תקן אותו, אני כבר בן אדם חדש לגמרי. אני עכשיו רוצה לקבל נשמה. אני רוצה להגיד משהו, כפשוטו זה קורה. אדם מכוון על זה, אדם צריך להגיד, אני רוצה להיות בן אדם אחר לגמרי, ברגע שאדם מכוון על הדברים האלה, זה קורה ממש בצורה מאוד פשוטה, ואדם יראה זה בעצמו. צריך קצת לתקן, לזכך קצת דברים במשך השנה, אבל האדם יכול להיות אדם אחר לגמרי. כל מה שאתה יודע על עצמך, זה סיפור היסטורי. זה גלגול חדש, כל ראש השנה זה גלגול חדש. לפני כמה שנים אמרתי, ששאלתי כמה עסקנים בברסלב, הם יכולים לדבר עם משרד הפנים, שבשדה תעופה בחזרה יהיה נציגים של משרד הפנים יחליפו לנו את כל התעודות זהות. זהו, זהות חדשה לגמרי. מי שחזר מרבנו צריך לקבל תעודת זהות חדשה. כתובת חדשה, שם חדש, הכל חדש. נשמה חדשה אדם מקבל. אז זה האמונה שלנו. זה נקודת האמונה שלנו בדבר הזה. ככל שאנחנו מאמינים, ככה זה קורה. ונקודה נוספת שהרבה פעמים שואלים את הדבר הזה, וצריך קצת ברור בזה, האם בשעה שאנחנו נמצאים על הציון, מותר לנו לדבר עם הצדיק עצמו? כי לכאורה זה תפילה. תפילה, צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה העניין לדבר עם הצדיק? יתר על כן, כתוב בכמה פוסקים, שביניהם זה המשנה ברורה, המגן אברהם, והמקור של הדבר זה אחד הפוסקים האשכנזים הגדולים, המעריל, החי לפני כ-600 שנה באירופה. הם כותבים, זה מובא בהלכות ערב ראש השנה, כתוב את זה במשנה ברורה, כתוב שם שאסור לדבר עם הצדיק. אל ישים מגמתו אל הצדיק, אלא יבקש בזכות נשמתו רחמים מהקדוש ברוך הוא. אז לכן, הרבה מהדברים האלה, הרבה לומדים שבעצם אסור לדבר עם הצדיק. זה מה שכתוב במשנה ברורה. אבל צריך לדעת שזה, קודם כל, זה מחלוקת גדולה מאוד של הפוסקים. רוב הפוסקים מתירים לדבר עם הצדיק. לא כדברי הפוסקים האלה, הם היו כמובן אנשים מאוד מאוד גדולים, משנה ברורה, מגן אברהם והמעריל, היו פוסקים מאוד גדולים, אבל רוב הפוסקים חולקים עליהם ולא מסכימים איתם, ולא רק זה, יש להם ראיות חזקות מאוד כנגדם. כל הפוסקים הספרדים, ללא יוצא מן הכלל, מתירים לדבר עם הצדיק בציון. רוב הפוסקים האשכנזים והחסידיים מתירים לדבר עם הצדיק בציון, שוב, לא כדברי האלה שאוסרים. גם אלה שאוסרים, לא אוסרים בעצם שיש פה איזה איסור באמת, אלא הם חוששים שאדם יתבלבל. שפתאום מתבלבל, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, הצדיק עוזר לי, כדי שלא יגיע לבלבול הזה. לכן הם אמרו את הדבר הזה. אבל מותר לאדם לדבר עם הצדיק לפי רוב הפוסקים. אז קודם כל צריך לדעת, יש כזאת דרך. אבל אמרנו משהו, כדי שאדם באמת לא נטעה בזה, ונדע להפריד ולהבדיל, בין העניין של הקדוש ברוך הוא ובין העניין של הצדיק, זה טוב שמגיעים, טוב שמגיעים לרבנו לעשות פעם אחת מסירת מודעה. עכשיו כל פעם, לא כך שאדם רוצה, אבל לעשות מסירת מודעה. ולהגיד גלוי וידוע שהקדוש ברוך הוא האחד, יחיד ומיוחד שמשפיע את כל ההשפעות ואין עוד מלבדו, והצדיק זה השליח שלו. זה הסנגור, זה המליץ. אני מדבר, אני לא יודע מה אני מדבר, אני כל שאני מבין את עצמי, אני יודע איך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז לפעמים יש התעוררות לדבר עם הצדיק, הוא כבר יעשה עם זה מה שצריך. הוא יודע לעשות מזה צירופים אחרים לגמרי, ולפקוע את השערים ולהכניס את התפילות שלנו כמו שצריך. אבל ברגע שאנחנו מוסרים את המודעה הזאת, צריך לדעת, אין שום בעיה לדבר עם הצדיק. זה אנחנו מבינים, רבנו זה השליח שלנו, הוא הופך את כל הגמגומים שלנו, כל הבלבולים שלנו, הוא הופך את זה לצירופים ועוסק בזה תיקונים נפלאים. לכן כל אחד שמרגיש שיש לו רצון והתעוררות בלב לדבר עם הצדיק, אין בזה שום בעיה. כי הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת, אתה צריך לדעת. זה ההלכה למעשה שמותר לדבר עם הצדיק. וגם יש הרבה ראיות ממעשים שכתובים בגמרא, בזוהר, במדרש, שמותר לדבר עם הצדיק. אז לכן אין בעיה עם הנקודה הזאת, עם הבחינה הזאת. עוד נקודה אחת בעניין של ראש השנה, זה נקודה של הכנה מצידנו לקראת הימים הנוראים. רבנו אריה הקדוש כותב שמראש השנה עד שמיני עצרת, למעשה מעצבים, קובעים את כל השנה. האדם יכול בקל, ככה אומר רבנו אריה הקדוש, האדם יכול בקל לפעול שיהיה לו דברים מאוד טובים במשך כל השנה. אחר כך גם אפשר לשנות, אבל רבנו הרי קדש אומר, הרבה הרבה יותר קשה לשנות אחר כך. מה שאדם יכול לפעול מראש השנה, בפרט בראש השנה, אבל גם אחר כך, עד שמחת תורה, עד שמיני עצרת, זה שלושה שבועות, האדם יכול לפעול הרבה הרבה יותר בקלות ממה שהוא יוכל לעשות אחר כך. לכן אנחנו צריכים קצת להכין את עצמנו לקראת הדבר הזה. ואחד הבחינות של ההכנות שלנו לקראת ראש השנה זה, שעכשיו זה אלול, זה זמן של קצת חשבון הנפש, קצת התבודדות, קצת התבוננות. וההתבוננות שלנו צריכה, זה יישוב הדעת. הבן אומר, צריך קצת ליישב את הדעת ולראות מה אנחנו באמת רוצים. שאדם יסתכל בעצמו ויבחון מה אני באמת רוצה. למשל, אדם יעשה חשבון הנפש, יעשה שיקול דעת. עכשיו, נניח, שבאים משמיים, מודיעים לנו הודעה. יש שתי אפשרויות, אתה יכול לקבל אחד משתי האפשרויות. או שתקבל מיליארד דולר במזומן, כל חודש 50 אלף דולר, זה שטרות חדשים, שאפילו אף אדם לא נגע בהם, כדי שהם יהיו קדושים ותאורים לגמרי. לא זה. ואתה תקבל את זה, או שלא תקבל את זה, אבל תקבל את הרוחניות של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו אדם צריך להחליט מה, אדם צריך לשבת עם עצמו ולראות מה אני באמת רוצה. אני רוצה מיליארד דולר ו-50 אלף דולר כל חודש, או שאני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. אדם צריך להתבונן, להתבונן בדבר הזה. ואף על פי שלכאורה, איזה שטות זאת? אם אני רבי שמעון בר יוחאי, אני לא צריך מיליארד דולר. הפוך, קח אתה את המיליארד דולר, לא צריך את זה. כל מה שאנחנו צריכים את המיליארד דולר זה כבגלל שאנחנו לא רבי שמעון בר יוחאי. אבל להיות, לקבל את הרוחניות של רבי שמעון בר יוחאי, זה כזה, זה גן עדן. אז מי צריך בכלל עכשיו הפרעות להיות, לגן עדן? אבל באמת בשכלנו אנחנו מבינים את זה. אבל צריך לדעת יסוד מאוד גדול. בליבנו אין לנו גמירות דעת על הדבר הזה. רואים? יש מושג בדברי חז"ל, בגמרא זה מופיע הרבה פעמים, מושג שחז"ל מאוד מייחסים לו חשיבות שנקרא גמירות דעת. מה הכוונה? רובן מוכר לשמעון חפץ. בסדר, הם הסכימו. הסכימו, רובן אומר, זהו, אתה רואה את הספר הזה? 20 שקל. רובן מסכים, שמעון מסכים. אומרים חז"ל, לא חל הקניין, עדיין לא חל המחירה. עד שהקונה לא יעשה איזה פעולה. יגביע את הספר, יפשוך את הספר. צריך לעשות איזה קניין, לעשות איזה קניין ואז חלה המחירה. שואלים, הגמרא שואלת, למה? למה צריך את זה? אומרים חז"ל, הגמרא אומרת, ובמפרשים, יסוד מאוד עמוק. עד שאדם לא עושה איזה מעשה, אין לו עדיין, לא נגמר בדעתו שבאמת הוא רוצה את החפץ הזה. ברגע שהוא עושה מעשה, יש מושג כזה שנקרא גמירות דעת. נגמר בדעתו, ב-100% אני רוצה את הדבר הזה. עד המעשה, עדיין אין לו גמירות דעת. בעוד מקרים, במצבים שונים שחזל עומדים על הנקודה הזאת שיהיה גמירות דעת. איש מקדש אישה צריך להיות איזה פעולה, איזה ראיה שיש פה גמירות דעת. לא היה פה איזשהו, איזה, ב-90% אני רוצה להתקדש או ב-90% אני רוצה לקדש. לא, לא, אז הקידושין לא חלים. צריך שיהיה גמירות דעת ב-100%. חזל מאוד נותנים משקל גדול מאוד למושג הזה שנקרא גמירות דעת. בספרים הקדושים כתוב שכל ההלכות יש להן שורש רוחני. המושג הזה של גמירות דעת זה כל התיקון וכל הגאולה של העולם תלויה בו. באיזה בחינה? שיהיה לנו גמירות דעת שאנחנו באמת רוצים את הקדוש ברוך הוא ולא את היצר הרע. אפילו שהאדם בשכלו יגיד, תשמע, אני יודע, זה האמת. הדרך הזאת זה האמת, התורה זה האמת, אבל בלב, באיזה אחוזים זה נמצא בלב? 80%. 80% אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. 20%, תשמע, אני לא יכול לוותר על כל מיני דברים שיש פה. אתה יודע, יש פה איזה קונדיטוריה, יש שם עוגות קצפת, שאני לא כל כך יכול לוותר על העוגת קצפת האלה. ואני כבר שנים, אני כל יום בארבע אחר הצהריים הולך לראות את הקונדיטוריה הזאת. עכשיו אתה אומר לי שאני צריך לוותר על הקונדיטוריה, על העוגות קצפת האלה. אז מה, בתוך הלב שלנו, יש מישהו שלוחש לנו. לוחש לנו, כי הנחש, הקולות שהוא משמיע זה בלחישה. הוא לוחש, ככה חז"ל אומרים. שהנחש לוחש, הוא לוחש לנו באוזן, ואומר לנו, תדע לך, אל תוותר על העולם הזה לגמרי. אתה יכול להפסיד פה משהו. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שהוא לוחש לנו את הדבר הזה, הוא גם לא בא ואומר, תשמע, אני האדון הנחש, אני הסמך מי שנבראתי להחתיא אותך, ואני מנסה לקלקל לך את החיים. אם הוא היה אומר את זה, היינו יודעים להגיד לו, תלך. מה הוא עושה? זה נקרא שהוא אומר לנו את זה בלחישה. הוא לוחש לנו את זה בתוך האוזן, הוא אומר, תשמע, אני אומר לך, אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא? בסדר, אין לו ברירה. זה לא שהוא כל כך בסדר, אבל אין לו ברירה. הוא לא יכול לעמוד נגד האדם. הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אפילו אם אתה מתקרב לתורה, אל תעשה את זה בשלמות. תיקח אחוזים מסוימים, תלך עם זה. אבל תשמע, אל תוותר על הקונדיטוריה. אז תדע לך, יש שם עוגות קצפת, וזה מתחדש. זה כל זמן, מפרק זמן לפרק זמן, אני אדאג שיהיו פה עוגות קצפת חדשות לגמרי. אל תוותר על זה לגמרי. הבעיה הגדולה, מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה היא, אומר רבנו, שאנחנו לא שמים לב שהוא לוחש לנו את הלחישות האלה. כי אם היינו רואים את זה בצורה ברורה, היינו רואים את הנחש, לוחש לנו את הלחישות האלה, היינו זורקים אותו. הבעיה שהוא עושה את זה בהרמומיות, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הוא מתחיל להיכנס איתנו בשיחות, זה בדיוק השיחה. אפשר לפתוח חומש בראשית, לראות איזה שיחה נעימה, ידידותית, הייתה בין הנחש לבין חווה. היה שם שיחה מאוד מיוחדת, מאוד ידידותית. אתם לא אוכלים מהעץ, כן אוכלים מהעץ, למה לא, תראו. להתחיל, מהשיחה הזאת, 6,000 שנה אנחנו צריכים לתקן את השיחה הזאת. מהשיחה הזאת. הוא בא בצורה מאוד ידידותית. אומר, זה הלחישות שהוא לוחש באוזן שלנו. מה זה ההכנה שלנו? ההכנה שלנו זה התבוננות. זה הבן אומר שצריך יישוב הדעת. תתבונן, תתחיל ללמוד מה הוא אומר לך. בכלליות אומר, אל תוותר על העוגות קצפת. אל תוותר על זה לגמרי. תראה, אם יש עוגות קצפת אסורות, בוא נביא קצת בדרך היתר, אולי להביא איזה הכשר של איזה רבנות, משהו להביא פה. הבן אדם אומר, תשמע, אני על רבנות, אני לא מבטר על המאדרין. מה, אתה לא מבטר על המאדרין? אין בעיה. נביא לך עכשיו איזה מסעדה, איזה אוכל אתה אוהב? סיני? נביא לך עם ההכשר של הבדץ, מסעדה סינית. אז מה, המלצרית לא תהיה הכי צנועה? תשמור את העיניים, מה הבעיה? בגלל שהמלצרית לא צנועה, זה סעודתו של החשברוש. הסעודה של החשברוש צריך לדעת, היה שם בדץ. הבדץ הכי טוב בעולם היה. זה מדרש מפורש. מרדכי היה אחראי על כל הכשרות. היה שם הבדץ שושן, שהוא הבדץ הכי טוב בעולם. לא היה שם שום מאכל אסור, שום שתייה אסורה. אבל היה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל שנהנו מאותה סעודה. למה? המוזיקה הייתה כזאת. בהתחלה היו רק מלצרים, וההפרדה מלאה. אבל הסעודה הייתה, אתם יודעים כמה ימים הייתה הסעודה? 180 יום. מה, המלצרים יכולים 180 יום רק לעמוד ולשרת, 24 שעות ביום, מחליפים אותם. אז אחרי כמה ימים התחילו להביא מלצריות צנועות, אבל אחרי, גם הצנועות התעייפו, אז הביאו את הלא צנועות, וגם רק יהודיות, אחר כך קצת גויות. כך דרכו של היצר הרע. על מה הייתה הגזרה? לא היה שום איסור, כמו שחזל אומרים. על מה? שנהנו מסעודתו של אותו, על ההנאה. ההנאה הזאת זה הלחישה שהנחש לוחש בתוכנו. ובאמת, הוא לא נותן לנו באמת שום דבר. הוא רק מבלבל לנו את הלב כל הזמן. מה העבודה שלנו של חודש אלול? העבודה של חודש אלול זה לא לצאת מהבלבולים שלו, כי אנחנו לא יכולים. לדעת שהוא מבלבל אותנו. לדעת, הוא בא ומציע לנו כל הזמן הצעות, הוא בא ומפתה אותנו כל הזמן בפיתויים, ואנחנו שומעים לו, מתפתים לו. אנחנו גם לא יכולים לו לשמוע לו. יש לו טכניקות, יש לו הרבה יותר ניסיון מאיתנו. אין חכם כבעל ניסיון, הוא כבר 5,776 שנה עובד על העניין הזה. יום יום, 24 שעות ביממה, במסירות נפש גדולה. יש לו את הטכניקות הכי משוכללות בעולם. אנחנו רק צריכים לדעת, זה ההכנה. לא לצאת ממנו, לא להתגבר עליו. לדעת שהוא משקר אותנו. בשכל, בלב אנחנו לא, זה לא מוחלט אצלנו שהוא משקר אותנו. בשכל להבין, הוא משקר אותנו. ואז, ברגע שאנחנו מבינים שהוא משקר אותנו, זה לבוא, זה נקרא המלכויות של ראש השנה. לקבל את המלכות של השם, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני לא יכול לברר אותו, אני לא יכול לצאת ממנו. כל עוד הוא יבוא וילחש לי באוזן, אז אני אשמע לו. אני כבר הרבה שנים רגיל לשמוע לו, ואני ממשיך לשמוע לו. אני לא רוצה לשמוע לו. אני רוצה שאתה תעזור לי, זה לקבל את המלכות של השם, להמליך אותו ולהגיד לו, אני רוצה שאתה תעזור לי לצאת ממנו. ברגע שאדם מבין שהוא משקר שהוא משקר אותנו, ועד שאנחנו מבינים שהוא משקר אותנו, והוא לא נותן לנו, הוא לא, לא הולך לתת לנו שום דבר, רק רעלים הוא הולך לתת לנו, והוא לא אוהב שלנו בכלל, ועד שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו צריכים לבוא עם ההבנה הזאת לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להתגבר על הלחישות שלו, לא יכול להתגבר על הפיתויים שלו, אבל אני מבין שהוא משקר אותי. ואז שלב אחרי שלב, מזמן, מתחיל להיות אצל האדם, וזה התיקון, גמירות בדעת, נגמר בדעתנו, הוא שקרן, רמאי, הוא לא הולך לתת לי שום דבר טוב. ואם הוא ייתן לי דבר טוב, הוא הולך לחפר עוון, מה אני הולך לשלם לו על הדבר הזה? על כל דבר הולך, אני יודע מה הולך לעשות לי. כשזה מובן בדעתנו, אנחנו לא יכולים להיחלץ ממנו. באמת אנחנו לא יכולים להיחלץ ממנו. אבל מה כן אנחנו יכולים? שיהיה נגמר בדעתנו שהוא שקרן, רמאי, ולא הולך לתת לנו שום דבר, רק להרוג אותנו. ברגע שנגמר בדעתנו הדבר הזה, שכל המידות הרעות וכל התאוות, זה הכל פיתויים שהולך להרוג אותנו בזה, יש לנו גמירות דעת בזה, זה התיקון של האדם. כי אז האדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אותו. אם נגמר בדעתנו, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו. נעשה קניין נצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. משנה לשנה, אנחנו מגדילים את האחוזים בדעת שלנו, שזה מה שאנחנו רוצים. זה מאוד קשה להגיע לגמירות דעת. דיברתי עם מישהו, אז הוא סיפר לי, אומר לי, אתה יודע, אני בהתבודדות עובד על הנקודה הזאת. הוא אומר, אתה יודע, לפני כמה זמן הרגשתי שיש לי גמירות דעת. רצתי להתבודדות כדי לעשות קניין בקדוש ברוך הוא. אומר, זה יהודי מאוד אמיתי. אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, יש לי גמירות דעת, והרגשתי שבתוכי אין לי גמירות דעת. בלב הרגשתי, לא, רגע, אני לא מוותר על הכל. חכה, לגמרי, אני לא מוותר. זה המלחמה שהיצר הנחם מתחנו. אז העניין של ראש השנה, שזה להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שיהיה לנו גמירות דעת, שאנחנו רק רוצים אותך. וזה התיקון והגאולה, בסוד הזה של הגמירות דעת. כי באמת, אין בכוחנו לצאת ממנו, רק בכוחנו להגיע לגמירות דעת. יהיה רצון שנזכה לזה.